רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. עמותת סול סיואייר, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, רדיו סול, כי אני חייל, אני הולי שוורץ, ואנחנו יום שלישי, פעמיים כי טוב, החמישי ליולי, אנחנו פותחים תוכנית חדשה. וכמו שאתם יודעים, התוכניות שלנו תמיד מיועדות ללובשי המדים, או קצת לפני שאתם לובשים מדים, או קצת אחרי שאתם לובשים מדים. והיום אנחנו נתמקד ממש בשנה, שנתיים, תכף נשמע יותר מדויק, לפני שלובשים את המדים. היום אנחנו נדבר על תוכנית חדשה, חדשנית אולי אפילו, שרלוונטית למי שטרם התגייס ומעוניין לחשוב על הנושא הזה של התעודה האקדמית שבסופה שירות בצהל. ולפני שנציג את התוכנית, נציג את המרואיינת שלנו, דוקטור מיכל ממפאת במשרד הביטחון. מיכל, צהריים טובים.
היי, צהריים טובים, איזה כיף להיות פה.
כיף שהצטרפת אלינו. אז נגיד שהתוכנית נקראת ביו, אוקיי? ואני אשמח קודם כל שתגידי לנו למה שם כזה. זאת אומרת, שם שאני, ביו זה מהביולוגיה? מה הכיוון? זה הכיוון שלי.
כן, חשבנו המון על השם, אבל באמת זו תוכנית חדשה.
אוקיי.
שהיא קצת ביולוגיה, אבל היא לא רק ביולוגיה. Mm-hmm. יש בה הרבה מאוד מרכיבים של מדעי המחשב, והיא בכלל מבשרת את ההמשך, והיא מאפשרת באמת התפתחות להרבה כיוונים. לכן ככה לא רצינו להגביל את זה.
אוקיי.
Okay. אז תוכנית ביו.
ביו, אוקיי. נתחיל אולי רגע מהטייטל שלך, את יושבת במשרד הביטחון במפאת. אז בואי נגיד רגע אחד מילה על מה זה המילה הגדולה הזאת מפאת, מה עושים שם, מי הם, מה הם.
אוקיי, אז מפאת בראשי תיבות של מנהל פיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות.
אוקיי.
והגוף הזה בעצם אחראי לכל הפיתוח הטכנולוגי של מערכת הביטחון. זאת אומרת, החל מלאתר טכנולוגיות חדשניות ופרוצות דרך, שיום אחד יפגשו אותנו בשדה הקרב העתידי.
Okay.
ומה שיותר מוכר לנו, זה באמת הקצה שלהם. כבר כשהם יוצאות לפועל, וכאן מדובר על כיפת ברזל, ועל תוכניות חלל, ועל תוכניות של מטוסים ללא טייס, בעצם כל היכולות הטכנולוגיות מתחילות שם, ומפאת גם אחראית לכל התשתיות האלה, זאת אומרת, גם למעבדות שבהן מפותחות הטכנולוגיות, וגם להון האנושי שמגיע למערכת הביטחון בעולמות הטכנולוגיים. זאת אומרת, באמת, אחריות מאוד כבדה, וחלק מזה, חלק נורא נורא חשוב, זה באמת להכשיר אנשים למקצועות הטכנולוגיים שצריכים כאן ועכשיו, והצטרכו עד הרבה שנים קדימה.
אוקיי. ממה שאת מתארת, אני מבינה שהזרעים נזרעים במפעת משרד הביטחון, אבל יש המון ממשקים כלפי חוץ, עם תעשיות, עם גורמים אזרחיים, זאת עבודה משותפת, נכון?
נכון. מפעת זה גוף ניהולי, אין לנו בעצמנו מעבדות. אנחנו יודעים לעשות את כל החיבורים שצריך ליכולות שקיימות בארץ, בין אם זה חוקרים באקדמיה, בין אם זה סטארט-אפים, תעשיות ביטחוניות, ממשלה, כל מי שיכול להיות רלוונטי בארץ ובחול, כן? Okay. גופים מקבילים לנו גם, אז כולם ביחד בעצם שותפים לתהליכים שיכולים לאפשר לנו באמת את כל הכלים הטכנולוגיים שאנחנו זקוקים ונזדקק להם.
אוקיי. הסתכלתי קצת באתר שבניתם, שככה מסביר קצת על התוכנית, ושתי המילים הראשונות זה תוכנית לאומית. זאת אומרת, כשאתם מתארים את התוכנית הזאת, אז אתם קוראים לה תוכנית לאומית. עכשיו, בסופו של דבר, מצד אחד זה תוכנית לאומית, אבל מצד שני, אמרתי שזה עתודה אקדמית, זאת אומרת, זה משהו בתוך הצבא. אז מה לאומי פה?
אוקיי. אז ככה, ישראל הולכת למהלך מאוד גדול, שנקרא התוכנית הלאומית בביוקונברג'נס. ביוקונברג'נס זה בעצם מילה כזאת גדולה, שאומרת, איך מחברים את עולם מדעי החיים הביולוגיה עם כל העולמות האחרים, הנדסה ותוכנה ומדעים מדויקים אחרים, ומייצרים בעצם עולם יישומים חדש. עכשיו, זה לא המצאה שלנו, כל העולם הולך לשם בעצם. אנחנו רואים בעשור האחרון ממש מהפכה בתחומים של מדעי החיים, בגלל הכניסה של הדברים האלה.
שאני אבין. טוב, אני לא באה מהעולם הזה, אז
קודם כל ראינו את זה בקורונה, אני חושבת, כולנו.
אוקיי.
זאת אומרת, הקצב שבו תהליכים ופיתוחים נעשים, הוא פשוט הועץ מאוד מאוד מהרגע שקיבלו, שידעו שיש וירוס חדש, היה ממש מהר הקוד הגנטי של אותו וירוס, ומכאן ועד פיתוח תרופה של מודרנה או של פייזר, עברו כמה חודשים בודדים, אולי 3-4 חודשים. כל התהליך של האישורים וכולי, והרגולציה לקח זמן, אבל באמת הכניסה של יכולות חישוביות ומערכות מערכות הנדסיות, כל התהליכים האלה השתפרו פלאים, ולכן בעצם גם עולמות הביטחון פתאום מתעניינים בתחומים האלה. זה לא היה קודם, אבל אנחנו רואים הזדמנויות חדשות שמגיעות מעולם מדעי החיים.
מה שאת אומרת לי זה שבעצם תוכנית ביו נולדה בעקבות הקורונה?
אני אגיד שהיא לא נולדה בגלל הקורונה, אבל היא בהחלט לא הייתה קורית בלי הקורונה.
כמו הרבה דברים אחרים. כמו הרבה דברים אחרים שהקורונה ככה עשתה להם טוב. אוקיי, אז אמרנו שזאת תוכנית לאומית ויש לזה חשיבות לאומית, אבל אני מעניין אותי, ואני מניחה שגם את מי שמקשיב וככה מתעניין בתוכנית, מעניין אותו מה לומדים, זאת אומרת, מה היו המקצועות שילמדו, איפה זה פרקטיקה.
אוקיי, אז קודם כל, עתודה בביולוגיה קיימת בצה"ל. אנחנו לא, זה לא חדש, זה קיים הרבה מאוד שנים, ובוגרי העתודה באמת תורמים במגוון של עולמות תוכן בצבא. אנחנו כאן יצרנו תוכנית שמאפשרת הרבה מאוד תפקידים אחרים. מתוך השילוב של לימוד של ביולוגיה, לצד לימוד של מדעי המחשב. זאת אומרת, שני התחומים האלה מרכיבים את החלק האקדמי בתוכנית. והתואר הספציפי שלומדים נקרא ביולוגיה חישובית.
אוקיי.
לומדים בעצם גם תואר ראשון וגם תואר שני בתחום הזה. ובנוסף, יש גם ככה קצת פיינטיונינג של תכנים שהיו מאוד מאוד חשובים לצה"ל, כגון קצת פיזיקה וקצת קורסים בניהול פרויקטים. כלומר, התוכנית הזאת היא באמת תוכנית ייחודית, והיא לא קיימת as is באקדמיה, אבל היא מאוד מאוד קרובה לתואר ראשון ושני בביולוגיה חישובית.
זאת אומרת שאם אני הולכת לעשות עכשיו תואר בביולוגיה חישובית, כאילו ידעתי שקיים דבר כזה עד לפני כמה דקות, זה לא דומה לתואר הזה, כי זה משהו שנבנה לפי הצרכים של הצבא, קצת כמו נגיד צמרת, ששם לומדים גם רפואה צבאית יותר, גם רפואת חירום, דברים כאלה.
נכון מאוד, ואני אגיד יותר מזה. מרגע הקבלה של אותם מועמדים לתוכנית, הם מלווים על ידי מפאת ועל ידי הגופים השותפים בתוכנית, והם יקבלו תכנים נוספים. הם גם יעשו פרויקט גמר באחד מהנושאים שמעניינים את המערכת, וגם הם יקבלו קצת הכשרות מהתעשייה, קצת פרויקטים, חשיפות. זאת אומרת, זו תוכנית שבאמת תאפשר להם להכיר מה חשוב למערכת הביטחון, ועם קצת הכוונות ככה, יותר מדויק, יותר יישומי אולי אפילו, הייתי אומרת.
אוקיי. את אומרת, מפאת ושאר הגופים, יש עוד גורמים שאפשר לדבר עליהם, שמלווים את התוכנית הזאת, שמי שלומד או ילמד במסגרת התוכנית הזאת, יודע שעם הגוף הזה יהיה לו ממשק?
אז קודם כל, מפאת, כמו מפאת בכל התחומים, אנחנו בעצם מגדלור לטכנולוגיות. אנחנו נותנים ככה את הספתח ומקרבים, אבל בסופו של דבר, השותפים שלנו הם השותפים הטכנולוגיים בצהל ובמערכת הביטחון,
okay.
יחידות המודיעין, והם שותפים גם בהכוונה של אותם פרויקטים שיהיו, וכמובן, עוד לא אמרנו את זה, אבל בסופו של דבר, כל הבוגרות והבוגרים של התוכנית השתלבו בגופים האלה. זאת אומרת, זה בטוח, את זה אנחנו יודעים. אנחנו שריינו מראש תקנים ומקומות ותפקידים בכמה וכמה יחידות, ולשם אין תגנה.
עכשיו, נניח שיש עכשיו איזה בחור או בחורה ששומעים אותנו מיועדים לשירות, והם, החלום שלהם זה להיות במודיעין 8200. זה משהו, התוכנית הזאת, יכולה להביא אותם לשם, או שלא ב, את יודעת, לא בטוח?
אז קודם כל, יש מגוון של יחידות, שאני לא אמנה אותן כאן, אבל באמת יחידות מסווגות ויחידות מודיעין, שאותם בוגרים השתלבו בהם. ובעצם מי שנכנסת או נכנס לתוכנית, מבטיח את מקומו. במובן הזה, זה לא שגר ושכח, אני אגיע אולי, אני אגיע לאחת מהיחידות, אחת מיחידות העילית האלה.
אוקיי. על כמה חבר'ה בערך אנחנו מדברים?
אז אנחנו מתחילים בקטן, כי אנחנו באמת באמת רוצים גם את הטובות והטובים ביותר, וגם אנחנו באמת רוצים ככה לעטוף את כל מי שמגיע, ללוות אותו, ומתחילים באמת במספרים מאוד קטנים, עם תוכנית קדימה לחמש שנים, כך שבסופו של דבר יהיה פה צוות רציני שאפשר יהיה לעבוד איתו. אבל אנחנו באמת באמת בונים את זה בשלבים.
מה זה בקטן? את יודעת, אם אני רוצה להבין...
בין 10-20.
אוקיי, בין 10-20. זה ממש מצומצם.
נכון.
מי אוכלוסיית היעד? זאת אומרת, עכשיו שומע אותנו ילד שעולה ליוד א', או ילד שעולה ליוד ב', או ילד שסיים יוד ב'. מי רלוונטי לו, מי, לא יודעת, יש הרשמה, נפתחה, נסגרה, בואי תאפסי אותי קצת.
אז בעצם כל מי כרגע, כל מי שרשומה או רשום לעתודה לשנה הקרובה, זאת אומרת מי שעומד להתגייס בשנה הבאה, הוא כבר נמצא, זאת אומרת, האפשרות הזו פתוחה בפניו.
אוקיי.
ואפשר להיכנס באמת לאתר שלנו ולברר שם, את כל הפרטים ואיך נרשמים וכולי. עכשיו, לגבי השנים הבאות, אם אני חושבת על באמת דור ב', שנה הבאה, אז כדאי מאוד לחשוב על שני דברים. א', באמת מדובר באנשים שאוהבים, קודם כל אוהבים ביולוגיה ואוהבים מדעי המחשב. שני הדברים הם שם ומאוד מאוד נוכחים. וגם הדבר אולי חשוב לא פחות, זה באמת רצון להוביל ורצון להשפיע. כלומר, כי מי שהולך להיכנס לתוכנית הזאת, יהיה לו מנדט, או לה תהיה מנדט, באמת לעשות שינוי. הם יהיו הראשונים, הם יהיו ראש החץ, ולכן צריכים לבוא ככה עם איזשהו, לא, אני אגיד ציונות, דרייב, כן, דרייב לעשות ולהשפיע, וגם הרבה קדימה, זאת אומרת, מסיימים את הצבא ואחר כך הולכים לתעשייה, ואנחנו כבר יודעים שההזדמנויות של מי שמגיע למקומות האלה ובאמת מחזיק בתפקידים משמעותיים, היא גם יש לה השלכה לחיים אחר כך.
נכון. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את רותם כהן, שיר חדש שלו, אני פרה, ואז נבין קצת יותר מה כדאי לנו ללמוד כדי להגיע לתוכנית הזאת.
אני פרה, ואיתך זה מרגיש שזה פלא, איך שבאת תדלק לי את המתק, ואני לא רוצה שיגמר הפרק. את לא אלה, כי איתך זה מרגיש לי פי אלף, אני נזכר ואת פותחת לי את הדלת. הלוואי לא ייגמר לנו הדלק. אין אחד פה בעולם שאין לו לב פצוע, יש מיליונים בעולם לבד כל סוף שבוע. פרפרים של הדרבי, אני אוהב שזה שורף ובוער בי, את תראי אותי שמי עליי פטנטים, אני לא שואל יותר עוד עד מתי, אין דבר כזה איתך יותר מדי, תני לעוף כי אין סיכוי שזה עולה לי.
אז שמענו את רותם כהן בשיר החדש שלו, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו, ודיברנו לפני השיר על מי המועמדים הרלוונטיים, י' א', י' ב'. אז בואי תעשי לנו קצת סדר. מישהו עכשיו בי' א', מה הוא צריך לעשות אם הוא מתעניין בתוכנית הזאת? איך הוא פונה לכם? איך זה קורה?
אוקיי, אז קודם כל מי שנמצא, נמצאת ביהודה א' עכשיו, הוא לא צריך לעשות יותר מדי מבחינת שינוי תוכנית הלימודים שלו. פשוט ללמוד יפה ולהמשיך ככה.
אוקיי.
מה שכן, כדאי לעשות פסיכומטרי. לפעמים זה לא תמיד מצליח הכי טוב בפעם הראשונה, וכדאי לעשות שוב, כי נתוני הקבלה הם מאוד גבוהים. זאת אומרת, מדובר על סקאלה של ממוצע בגרות של 100, 110, וציוני פסיכומטרי של מעל 680. כך שזה באמת תוכנית עילית בכל המובן הזה שצריך נתונים אקדמיים מאוד טובים.
משנה מה למדתי?
לא, זה לא משנה בכלל.
זאת אומרת שיכול להיות לי ממוצע בגרות מעל 100 בספרות מורחב ולא יודעת, דיפלומטיה מורחב, למשל?
לצורך העניין כן, אם הפסיכומטרי הוא מספיק גבוה.
אוקיי.
או, כן.
הבנתי, אז זאת אומרת שילד בי"א, או ילדה כמובן, שעכשיו שומעים אותנו ולא הלכו לתחום הביולוגיה, זה לא עבוד. זאת אומרת, אם זה תחום שמעניין אותם, או שהם מוכנים ללמוד אותו, או שהם בחרו פיזיקה על פני ביולוגיה בי"ד או בי"א, זה לא שחייבים ללמוד ביולוגיה כדי להיות מוכנים לתוכנית הזאת.
נכון מאוד. אבל צריך להיות מוכנים לזה שעיקרי התוכנית זה באמת מדעי המחשב וביולוגיה, כך שצריך לרצות את זה.
צריך כן, לרצות, צריך לרצות את זה. אוקיי. אז דיברנו על ילדים ביוד א', מי שהוא כבר ביוד ב', או אפילו סיים יוד ב', וכבר יודע, זאת אומרת, יודע לאן הוא הולך, אולי נרשם לעתודה, אולי כבר עשה פסיכומטרי, יש אפשרות לעשות שינויים, כי בכל זאת זאת תוכנית חדשה, זאת אומרת, אפשר לפנות לבקש לשנות את המסלול? איך זה עובד?
בהחלט שכן. בשלב הזה, כל מי שרשום לעתודה יכול עדיין להחליט שהוא מעוניין בתוכנית ולהירשם ולשנות את הרישום שלו דרך מדור עתודה.
אוקיי. Okay. כי את יודעת, שנת הלימודים מתחילה מתישהו באוקטובר, אני מניחה, ואנחנו עכשיו ביולי, אז מי שאמור להתחיל באוקטובר, אני מניחה כבר פחות או יותר יודע שהוא במסלול הזה של עתודה, זאת אומרת, עדיין אפשר לשנות.
נכון. זה פשוט תוכנית מאוד חדשה, וחיכינו באמת לאישור של התוכנית הלאומית, כמו שאמרתי קודם, שזו תוכנית הרבה יותר רחבה מצהל ומערכת הביטחון, ולכן יצאנו מאוחר עם הפרסום שלה, והאפשרות עדיין פתוחה. אנחנו מפרסמים וגם עונים לשאלות, כי באמת לא מכירים, זה חדש לחלוטין.
עכשיו, כשאת אומרת עונים לשאלות, אני באמת ראיתי באתר שההפניה היא לפחות הכתובת מייל, זה למדור עתודה אקדמית. יש מישהו מאצלכם שיודע לענות יותר על התוכנית הזאת, או שמדור עתודה אקדמית הם הרפרנט? כי את אומרת, זה חדש.
נכון, אז קודם כל יש מייל שאפשר לתת אותו בתוכנית, שמי שמקבלת אותה, זו יעל, באופן ספציפי, שהיא תלווה גם את כל המועמדות ומועמדים לאורך כל השנים הבאות. אז זאת אומרת, היא באמת תוכל לענות על השאלות שנראות הכי לא קשורות לכלום מצד אחד, ומצד שני לגבי כל התהליך ההרשמה וכולי, כך שלא לחשוש לכתוב מיילים ולשאול הכל.
המייל, את רוצה לתת אותו, או שזה, כי זה לא המייל של התעודה, את אומרת.
נכון, אז אני אתן את המייל, זה ביו, כמו הביו שלנו, נקודה אילית, E-L-I-T-E, 22.
אוקיי.
ואז אחר כך כמובן, @gmail.com.
אוקיי, ואת אומרת, זה המקום לשאלות ותהיות בנושא הזה. עכשיו, הזכרת מקודם שיש התנסות, או שתהיה התנסות מחקרית, או כל מיני פרויקטים כאלה. בואי תפרטי קצת בנושא הזה, זאת אומרת, ההתנסות המחקרית תהיה מול מפאת, מול גופים אחרים. תני לנו קצת שמות ופנים לדבר הזה.
אוקיי, אז קודם כל, לא כל כך סיפרנו עדיין על התוכנית, התוכנית היא 4-שנתית.
אוקיי.
השלוש שנים הראשונות באמת מוקדשות ללמוד תואר ראשון, באמת בין העמוסים, אני חשוב להגיד את זה.
אוקיי.
זה מסלול לא קל.
כי מה, כי לומדים במקביל שני תארים?
כי לומדים 162 נקודות זכות, שזה באמת הרבה. אוקיי. זה עמוס. ולכן אנחנו ככה מלווים את התלמידים, גם הצוות של הפקולטה בעברית, מאוד מאוד תומך ועוזר, כי המסלול הוא מאתגר, ועוזר קצת לבנות את קורסי הבחירה באופן שהכי מתאים לאותו תלמיד או תלמידה. ובשנה הרביעית אפשר, גם מי שלא הספיקה לסיים את הקורסים, יש הזדמנות נוספת ככה לתקן, לשפר, לסיים, וגם להתחיל לצבור קורסים לתואר שני.
אוקיי.
Okay. אוקיי, okay, לא חייבים לסיים. בתוכנית אפשר לסיים את זה במהלך השירות הצבאי. אז אפשר לעשות את זה גם שם. ומי שזריז ריזה יכול לסיים גם את כל התואר השני בשנה הרביעית.
וואו.
עכשיו, מה? כן, זה באמת מאוד מאתגר. מה עוד יש? יש שם פרויקט גמר בשנה הרביעית. וגם שם אני אגיד שיכולת הבחירה היא יחסית באמת תלויה בנטייה האישית של כל מועמד ומועמדת, ואנחנו ממש ננסה לעבוד עם כל אחת ואחד כדי להתאים את הפרויקט שהוא אוהב, כי זה יכול להתחיל מהנדסת חלבונים, וזה יכול לעסוק בדאטה מאוד מאוד גדול של חיידקים, וזה יכול ליפול על עיצוב של צמחייה, זה יכול ללכת יותר לעולם הביולוגי, או שזה יכול ללכת יותר לעולם החישובי. זה יכול להיות מערכות שמכניסים להם AI ו-machine learning.
בעברית.
בינה מלאכותית והרבה מאוד לוגיקה, והרבה מאוד הנדסת נתונים. כלומר, באמת מגוון מאוד רחב, זה תואר עם תשתית מאוד מאוד טובה. ואפשר לקחת אותה לכל מיני כיוונים. עכשיו שאלת על שותפים. אז באמת השותפים שלנו, הטבעיים, הם קודם כל השותפים מהגופים הביטחוניים, שיש להם עניין בתחומים מסוימים. אז זו אופציה אחת.
כשהם גם נתנו את ההכוונה, נגיד אני רוצה לחקור, לא יודעת מה, זה תלוי בהסכמה של הגופים, או בצורך שלהם, או שהם מתווים את הצרכים ומכוח זה יהיו המחקרים?
זה תלוי במועמד עצמו, במועמדת, וזה יכול, אפשר לקבל תמיכה והכוונה גם מהגופים, אבל זה לא יהיה ללא הסכמה. הפרויקט המחקרי הוא פרויקט מחקרי לכל דבר ועניין. אנחנו לא נחליט בשבילם מה הם עושים, וזה מאוד, תמיד מחקר הוא תלוי בנטייה אישית, ובעניין, וברצון להביא את אותם כלים, בין אם זה תוכנה, בין אם זה לעבוד במעבדה, את יודעת, כל אחד עם הסיפור האישי שלו. אבל מה שכן, אנחנו כן מאוד נשתדל לתת את המעטפת, כדי לעזור לזה לקרות. זאת אומרת, אם צריך לחבר גוף מהתעשייה הביטחונית, אם צריך סטארט-אפ, שזה בדיוק תחום העיסוק שלו. אם יש חוקר שנמצא במקום אחר בארץ, בטכניון, ורוצים לעשות מחקר משותף איתו, אז כל האופציות האלה פתוחות. כמובן שיהיה יותר נוח לכולם לעשות את המחקר בעברית, אבל תמיד אפשר לשלב עוד חוקרים, לשלב עוד גופים, וכאן אנחנו נכנסים לתמונה כמי שעוזר ומכווין וככה מחבר, כן, אנחנו נעזור להם לחבר.
אוקיי, אנחנו כל הזמן סובבות סביב זה, חשוב להגיד שהתואר הזה, לומדים אותו אך ורק במסגרת העתודה האקדמית, לומדים אותו אך ורק באוניברסיטה העברית. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות תואר דומה בטכניון, אין דבר כזה.
נכון, כי זה בעצם זה בעצם מסלול שנתפר במיוחד, זה דבר אחד, ודבר שני זה מסלול של עתודה עילית, אוקיי?
זה אומר בעצם
שמעבר לתוכנית שהגדרנו, התוכנית האקדמית, כל מי שיבחר הוא באמת יהיה מה שנקרא cherry picked, תעבור מבחנים אישיותיים. בהקשר הזה לנו זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים לראות אותם מובילים, משפיעים בהמשך וכולי. ו...
לא, אבל תראי, מבחנים אישיותיים יש גם בעתודה אקדמית, זאת אומרת, עושים את זה. אז במה זה שונה?
זה קצת מקביל, זה מאוד מקביל בעצם, לתוכניות העילית כדוגמת פסגות למשל.
אוקיי.
בפסגות, אז מעבר לנתונים האקדמיים שצריך... שצריך לעמוד בהם. יש גם מבחנים שעוברים כל המועמדים, רעיונות וכולי.
Okay.
זאת אומרת, שאלון, בעיקר שאלון. ואם מתקדמים, אז רעיון. זאת okay. אומרת...
במה זה בעצם שונה מהעתודה האקדמית? כאילו כשאת אומרת, עתודה אקדמית עילית, אז חוץ מזה שהוספנו את המילה עילית, כשאני מסתכלת על כל שאר התוכניות, במה זה שונה?
אז קודם כל, היא עילית כי א', באמת בוחרים...
כמות מצומצמת.
דיברנו על הבחירה. התכנים האקדמיים הם מואצים. זה באמת קשוח. אני אשים את זה על השולחן. והייחודיות של התוכנית שלנו היא שכל מי שהתקבל, התקבלה. אנחנו יודעים שיהיה לה מקום מובטח באחת מאחת היחידות הטכנולוגיות. זאת אומרת, היא בטוח תגיע למקום טוב, שגם אם העיסוק בביולוגיה אולי בהתחלה יצטרך להיבנות ולהתגבש, כי לפעמים תגיע מישהי פעם ראשונה עם ההכשרה הזאת, רוב הסיכויים שזה מה שיקרה. אז בכל מקרה יהיה לה תפקיד מצוין. זה אנחנו יכולים להבטיח.
אז זהו, זאת השאלה, כי הרבה פעמים את מגיע בן אדם כזה, ובאמת יש לו יכולות אחרות, ואז השאלה היא איפה הוא ישרת, או אם היחידות כבר יודעות או ארוכות לקלוט בן אדם כזה לתפקיד שמעולם לא היה, ויודעות גם למצות את היכולות שלו.
נכון, זו שאלה מצוינת. זה באמת אתגר גדול. כי בחלק מהמקומות יש התחלות, אבל הן לא מספיק מבוססות. ואנחנו נצטרך לעזור לבנות את התפקיד הזה. וזה חלק מהכיף של האירוע הזה, כי אפשר לעצב, כמו שאמרתי, ואפשר להשפיע. אז יש לזה צדדים יותר מאתגרים, ויש לזה צדדים כיפים. אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. כן, בטח בשנה הראשונה זה יהיה מעניין, אבל שוב אני אומרת, גם אם החלק הביולוגי בהתחלה, בתחילת הדרך, נגיד בשלוש שנים הראשונות, יהיה ככה בתהליך התגבשות, אז עדיין התפקידים יהיו במקומות טובים. זאת אומרת, תהיה אפשרות לעשות עוד משהו או משהו אחר, או אנחנו...
זה עדיין פלואידי.
כן.
אוקיי, נשמע את חנן בן ארי, בסוף זה הלחן, ואז נמשיך.
בסוף זה הלחן ולא המילים, כי מילים די מהר את שוכחת. כולם בעיתון את קוראת תהילים, ובסוף האמת מנצחת. גם את כבר יודעת שאין פתרון, שהכל מעורבב אור וחושך. מתי כבר נפסיק לחפש היגיון, ונמצא בגבולות את החופש? בסוף זה אני ואת, אני ואת. לא משנה לאן נמשיך לנסוע. רגע הסוף וכולם עייפים, רק אצלך עוד מוצא את הנחת. כי גם אם השקר מתוק לפעמים, בסוף רק האמת משמחת. בסוף זה אני ואת, אני ואת. לא משנה בסוף זה אני ואת, רק אני ואת. גם אם עוד לא יודעים לאן, נמשיך לנסוע. נשמה בתוך גוף היא אורחת. תגידי מה יש בסוף שכולם מפחדים, זה נגמר ואז שוב שנינו יחד.
אז אנחנו חוזרים לשיחה שלנו, חוזרות יותר נכון לשיחה שלנו, ומה שאני רוצה שנדבר עליו, אנחנו מאוד מדברות על הגדול, על הרעיונות וכולי, בואו נדבר רגע down to earth, מה שנקרא. יאללה, נרשמתי לתוכנית, למדתי 4 שנים, נכון? מה אני מחויבת לצבא, מתי אני מגיעה, מתי אני עוזבת, כמה זמן, בואו
כן,
נדבר.
אוקיי, אז קודם כל, התוכנית עצמה היא 4 שנתית,
אוקיי.
ואחר כך השירות הוא 3 שנות חובה ו3 שנות קבע. זאת אומרת, סך הכל 6 שנים.
אוקיי, עתודה קלאסי.
כן, נכון.
בעצם, אוקיי. אמרנו שחייבים ללמוד את זה בירושלים. אין מגורים שם, נכון? זה לא כמו מסלול הרפואה שגרים שם.
נכון, נכון.
אוקיי. מה קורה מבחינת תשלום, מענקים, עתודה? אני יודעת שזה...
נכון, אז בעתודה יש מענק חד פעמי של 10,500 שקל, אבל מכיוון שמדובר כאן בתוכנית עילית, אז כל שנה שלומדים, מקבלים עוד 5,000 שקל.
ה-10,000 האלה זה כל שנה, זה פר שנת לימודים. אוקיי. עכשיו, בעצם האנשים שמגיעים, את יכולה לתת להם קצת תחושה של במה יעסקו, כי ביולוגיה זה עולם ומלואו, כמו שאמרת. אז נתת את הדוגמה של הקורונה, שככה מאוד המחישה לנו. יש לך עוד דוגמאות ככה שנבין במה נעסוק?
אוקיי. אז קודם כל אמרתי שזה מאוד מאוד פתוח, ויש הרבה תחומים. אז זה מתחיל מחיישנים, ואיך לחשוב על החייל העתידי, לעזור לו בשדה הקרב.
מה זה חיישנים? תגידי לי קצת. לא,
אני אתן דוגמה.
מה זה חיישנים?
אני אתן דוגמה.
אוקיי.
האמת שהיא דוגמה מעניינת. היום אנחנו חושבים על חיישנים, על מה שיש לנו בטלפון, נכון? בשדה הקרב, אז חושבים על חיישנים אופטיים, על מצלמות, על כל מיני חיישנים אקוסטיים שמקשיבים. והיום אנחנו בעצם חושבים על חיישנים ביולוגיים. מה זה חיישן ביולוגי?
מה זה?
אוקיי. אז ככה, מסתבר שגם חיידקים וגם אורגניזמים חיים יכולים להיות חיישנים.
אוקיי.
יש עבודה שאני אתן כממש דוגמה ישראלית, אוקיי?
אוקיי.
פרופסור שימשון בלקין,
מהעברית,
אני מפרגנת, מגיע לו.
מעולה.
פרופסור שימשון בלקין מאוניברסיטה העברית, גילה לפני למעלה מעשור, שחיידקי אי-קולי, שהם חיידקים, חיידקי מאי שלנו, יכולים לחוש חומרי נפץ. יכולים לחוש TNT. אוקיי?
מעניין איך הוא גילה את זה.
עכשיו, מעבר לזה שהם יודעים לחוש חומרי נפץ, הם יודעים לחוש את זה ברגישות גבוהה. אפשר, אם נחשוב קדימה רגע על האפליקציה, אפשר לפזר אותם על הקרקע, ולגרום להם לא רק לחוש, אלא גם לדווח את זה שהם חשים. זאת אומרת, הוא כבר הראה שאפשר לגרום להם, אפשר לזרוע אותם בשדה של מוקשים.
אוקיי.
והיום את יודעת כמה זה מסובך לגלות מוקשים בשדות. זה בעיה אזרחית, זה כבר לא בעיה ביטחונית אפילו. אז אחרי שזורעים אותם על האדמה, והם ככה מריחים, הם ממש מריחים את העדים שנפלטים מהמוקשים, אז הם כתגובה לחישה הזאת, הם יודעים לדווח אור. הם פשוט מדווחים איזשהו אור פלורסנטי שבוקע מהם. ואז, את יודעת, איזשהו דרון כזה, איזשהו מעופף מלמעלה, יכול לבוא, ובלי לשים שם אנשים, בלי לשים מגלי מתכות, בלי שום דבר. פשוט לזרוע חיידקים מהאוויר ולגלות מוקשים.
מדהים.
אז השמיים הם הגבול בביולוגיה. אפשר היום, למשל, מייצרים קורי עכביש.
אוקיי.
גם ממפעלים של אורגניזמים. עכשיו, למה זה מעניין קורי עכביש בכלל?
כן.
אז קורי עכביש ראינו בספיידרמן, נכון. כן? לא במקרה, אגב, כל הסרטים על גיבורי על, יש שם מלא כימיה ומלא ביולוגיה ומלא...
אוקיי.
אם תסתכלי על זה, אז כן, תחזרו לסרטים האלה.
לכו למרוול, תלמדו.
בדיוק, ממש מרוול. כי קורי עכביש, חומרים מאוד מאוד גמישים ומאוד חזקים. עכשיו, היום אנחנו יודעים שלא רק אפשר לייצר אותם ככה ולגדל עכבישים ולתת להם או ממש את היצור החי, היום אפשר לייצר אותם בצורה סינתטית.
ולמה זה עוזר לי? זאת אומרת, איזה
קורי עכביש, אפשר לשלב אותם בתוך מבנים תעופתיים. הם חזקים מאוד. סתם דוגמה, כן? מבנים חזקים מאוד, שפשוט מייצרים אותם מחומרים, מאורגניזמים ביולוגיים.
אורגניזם? זה מהפכה. תסבירי לי רגע, כי אני לא מספיק מבינה.
מה זה אורגניזם בכלל?
לא, אורגניזם ביולוגי תמיד נראה לי שהוא צריך, הוא לא יכול לחיות כשלעצמו. זאת אומרת, נגיד חיידקי מעיים צריכים את הסביבה הזאת של המעיים כדי לחיות. אז זה איזשהו משהו שצריך, לא יודעת, השקיה, איזושהי תחזוקה. אז איך זה בעצם יחיה מחוץ לגוף האנושי?
מדהים. אז קודם כל, שאלה מדהימה. אז אני אתחיל דווקא מהכיוון השני. הסיבה שהלכנו לאורגניזמים ביולוגיים היא שיש להם את הכל. נכון? מצד אחד, יש להם אנרגיה און בורד.
אוקיי.
הם לא צריכים שנשים להם בטריה. יש להם לוגיקה. הם יודעים מצד אחד לחוש ומצד שני לדווח, כשהם מרגישים איזשהו סטרס או שינוי בסביבה. הם כמו מפעל קטן.
אוקיי. יחידה עצמאית, את אומרת.
יחידה עצמאית. נכון? קטנה, שקטה, את לא מודעת אליה, היא, כן? זה מעניין כשלעצמו. עכשיו, שאלת על, באמת על כל התהליך הזה של איך משתמשים בהם במערכת צבאית. הרי היום הם משמשים, היום הם חיידקי מעי והם קשורים לגוף, אז זאת באמת אחת המטרות של מי שיגיע, איך לקחת את הביולוגיה שהיא כל כך היום נמצאת במעבדה, והיא כל כך נמצאת ברפואה, בבתי החולים, ולקחת אותה לשדה. יש פה המון המון אתגרים. איך משמרים את היכולות, איך שומרים על סביבה שלא, לא נפריע לה יותר מדי, כן? שהחיידקים האלה, למשל, האיקולי, זה מעולה, כי הם בעצם חשים, עושים את העבודה ומתים, הם לא ישרדו בסביבה. יש לזה יתרון מבחינתנו דווקא. אנחנו לא מפריעים.
אוקיי.
אנחנו לא מפריעים.
לא, אני חשבתי, אני דווקא חשבתי בדיוק הפוך, שאם הם ימותו, אז בסוף החיישן שלי מפסיק לפעול, נגמרה עולה בטריה.
נכון, יש לזה יתרונות אבל גם.
אוקיי.
כן, יש לזה גם יתרונות. אבל באמת, חלק מהתהליך הוא מצד אחד, לקחת את מה שיש בעולם הביולוגי הטבעי. זה נכון. ומצד שני, להלביש עליו את כל היכולות של הנדסה הגנטית שיש היום, ובכלל, דיברנו על חישוביות, למה חישוביות? כי זה ממש מקצר לנו את הדרך ליישום, לאפליקציה. ויש שם באמת הרבה שאלות, כן? איך מייצבים את זה? ואיך לוקחים את היכולת של, למשל, של האש? האש יודע מעולה לחוש את הנקבה שלו. בסדר? יש פרומונים, יש לו יכולות מדהימות. איך לוקחים את היכולת הזאת ושמים את זה על איזשהו התקן, שמים את זה על איזשהו דיווייס, על לא יודעת, על התקן אלקטרוני כלשהו.
Okay.
איך את זה עושים? זה גם שאלה מאוד מאוד טובה. איך לוקחים את הביולוגיה ומחברים אותה למערכת, מחברים אותה למערכת אופטית, מחברים אותה למערכת אלקטרונית. כל השאלות האלה בעצם יקרבו אותנו לעולם המבצעי.
זאת אומרת, אתם, יש כיוון, אבל אתם צריכים את האנשים שיחשבו על איך לעשות את זה יישומי.
אנחנו גם צריכים את האנשים שיחשבו, אבל אנחנו גם צריכים באמת להשתמש כבר בכלים שקיימים. זאת אומרת, זה לא דמיוני. אני מספרת פה על דברים שקורים. יש לנו היום באוניברסיטת תל אביב פיתוח של חיישן שמבוסס על הרבה. שבסך okay. הכל, כל מה שעושים, מתחברים לו לאנטנה שלו הקטנה, ליד ה... בזה. מחברים שתי אלקטרודות, ומסתבר שהוא יודע לחוש ריחות, כמו שאף חיישן היום לא יודע לחוש אותו.
לא הבנתי, האנטנה של הרבה יודעת?
כן, האנטנה של הרבה. קודם כל, בעלי חיים באופן כללי, הם נורא נורא רגישים לריחות.
אוקיי.
ולצלילים, ויש להם יתרון מטורף על מה שאנחנו מכירים היום. אם היינו יכולים להשתמש ביכולות האלה, ובאמת לעשות מהם משהו אפליקטיבי, אז אנחנו נהיה במקום. אני מאמינה שנצליח, אנחנו בדרך.
מדהים. טוב, תקשיבי, הצלחת עכשיו, הצלחת לגמרי להוציא אותי מהעולם שלי. יפה, מעניין. שיר אחד לפני האחרון, אילי בוטנר ורן דנקר, בואי נעזוב. איזה שיר יפה.
חשבתי מה את אוהבת, חשבתי מה את רוצה, אמרת שאת דואגת שמשהו קרה, היום הולכים להצגה שנייה, אמרת שדי נמאס לך והמצב קשה, שנים את כבר לומדת ומה יצא מזה, צוחקת שנגמר לנו הזמן, משהו קושר אותי לך. אולי לא יעזור, נמשיך עוד מעט, שנינו בשמש לא קמה, ללכת ללכת כמה שאפשר, שמי שדואג לנו שמה, שמי שדואג לנו שמה. שלא נשאר לך כסף לבגדים, על כמה שקשה לך שככה לא חיים, צדירה ממש ליד הים, אמרת שאת אוהבת, אמרת שאת רוצה, עכשיו כבר לא דואגת שמשהו קרה, אז נתחבק ולא נאמר מילה, בלב שלי פשט על התפילה. בואי נעזוב, נמחשיך עוד מעט, שנינו בשמש לא קמה, וללכת ללכת כמה שאפשר, יש מי שדואג לנו שמה, יש מי שדואג לנו שמה.
אז שמענו את אילי בוטנר, ואנחנו מתקרבות ככה לחלק האחרון של התוכנית. אני רוצה להבין ממך, מיכל, ככה ממש לפני שאנחנו מסיימות, כל מי שיש לו נתונים ויש לו את היכולת, כולם רוצים להיות בסייבר, במחשבים, בהגנה, התקפה. הביולוגיה נראה לי משהו... לא כזה מחובר, לא כזה קשור למה שהחבר'ה חולמים היום.
אז קודם כל, זה נכון שזה נורא ברור לכולם היום, שאתה עושה איזשהו מסלול של סייבר, ואחר כך הולך לסטארט-אפ, ואתה מסודר.
אוקיי.
אבל.
יש אבל?
יש אבל, בטח. אני חושב שגם ברמה הממשלתית, אנחנו הבנו שזה מגיע לרוויה כבר בארץ. זה מגיע לרוויה, ולכן מדינת ישראל מחפשת את מנועי הצמיחה הבאים שלה.
אוקיי.
הזכרתי ככה בהתחלה, בכמה מילים, את התוכנית הלאומית. ולא במקרה. התוכנית הלאומית בביוקונברג'נס היא החלטה של משותפת, של משרד האוצר ושל רשות החדשנות ושל מפאת ושל משרד המדע והאקדמיה הישראלית, ללכת ביחד כולם לתוכנית אחת שתקדם מנוע צמיחה חדש בישראל, שמבוסס על אותו ביוקונברג'נס שדיברנו עליו.
זאת אומרת, במילים אחרות, זה העתיד.
זה העתיד. עכשיו אני אגיד יותר מזה, זה נורא ברור לכולם, סייבר וכולי, אבל אנחנו כבר מבינים שיש איומים חדשים לגמרי, והזדמנויות חדשות לגמרי מעולם הביולוגיה. Mm-hmm. עכשיו, זה פשוט פחות מוכר כי זה חדש. אבל גם מי שאוהב היום מחשבים, יש המון אתגרים בעולם של הגנה על מידע רפואי, ובעולם של, שוב, כן, יש לזה תמיד תמיד שני צדדים, אז זה אחד, ואני אגיד שאם אני הייתי היום הרבה הרבה אחורה, והייתי שואלת עצמי מה אני רוצה לעשות, אז אני חושבת שמידת ההשפעה על בריאות של אנשים, ועל פתרון של מחלות ותרופות, ראינו את זה בקורונה, כן. העולם השתנה. היום אני חושבת שהדור הזה, שאנחנו רואים היום בצבא ובאמת מאוד מאוד מתעניין, רוצה להשפיע לטובה. כן. ויש פה הזדמנויות גם אחר כך, כשיוצאים מהשירות הצבאי, יש מרחב מאוד גדול של עשייה וסטארט-אפים בארץ, יש תכונה מאוד גדולה.
בתחום הזה הביולוגי.
בתחום הזה הביולוגי, ובאמת ברמה המדינית מאוד משתדלים לעודד אותה. Mm-hmm. עכשיו מתחילה תוכנית של 1.2 מיליארד שקל, שעומדת לתמוך בכל המהלך הזה.
תוכנית של מי?
זו תוכנית לאומית.
אוקיי.
אז כאמור, משרד האוצר, רשות החדשנות, מפאת.
הבנתי. עכשיו, כן. בעצם מה שאני ככה מבינה מתוך הדברים שלך, זה שמשרד הביטחון הוא הכן שככה בתוכו מתחממות וצומחות הביצים האלה, אבל כשהאפרוחים יבקעו, אז למעשה אתם תצטרכו לחלוק את הטוב הזה. כי את אומרת, זה משהו לאומי, זאת אומרת שאני כן יכולה למצוא את עצמי אם עשיתי את התוכנית הזאת, נגיד, בגוף מקביל.
בהחלט שכן. בעצם מרגע אפס חשבנו על זה ובנינו את זה ביחד עם השותפים, עם הגופים המקבילים לנו הביטחוניים. והמועמדים בהחלט התרמו שם כבר מרגע אפס, זאת אומרת, הם השתלבו שם.
זאת אומרת, כן. ממה שאני מבינה ממך, גם יהיו להם כל הזמן ממשקים, בגלל שלמפאת יש ממשקים כאלה עם גופים מקבילים, או בכלל גופים אזרחיים אפילו, אז גם לבוגרי התוכנית יהיו ממשקים כאלה.
נכון, נכון, וגם אני אגיד אולי מילה אחת, דיברנו על זה שיש מעט היום, אבל יש לזה גם יתרון, כי יש קהילה מאחורי זה שתומכת במועמדים האלה, ואני חושבת שהמעורבות שלהם גם בפרויקטים אחרים תהיה בעצם בלתי נמנעת, הם לא ישבו רק על מה שהם עושים, הם ייצרו פה איזשהו נטוורק ויעבדו ביחד.
אני מבינה, אם אני מסכמת את זה, שזאת הזדמנות, זאת הזדמנות עתידנית, פחות או יותר. טוב, מיכל, אנחנו ממש הגענו לדקות האחרונות, אז משפט סיכום שלך, מה תרצי לומר לאומה?
אני ממש ממש אשמח עם מי שבאמת מגיע לעתודה וחשב על, על, על השירות שלו, על שירות משמעותי. היא חשבה, אני אגיד גם, מאוד מאוד חשוב לנו שתהיין אנשים בתוכנית הזאת.
ברור.
שיבחן שוב את הרשמה שלו, כי אין פה מה להפסיד. זאת אומרת, אם נרשמתם למדעי המחשב, אז רק מקבלים איזשהו אקסטרה. בסדר? זה לא פוגע בשום דבר אחר. ואם נרשמתם לתוכנית אלית, אז זאת תוכנית אלית, שגם אנחנו יכולים להבטיח שכל מי שיסיים אותה יגיע למקום שכבר שמור לו עולה.
אז כן, זו נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים עושים התעודה ולא יודעים לאן מגיעים אחר כך, ואין שום הבטחה לאיזה יחידה תגיע. ופה אני מבינה שבגלל שזאת קבוצה מאוד קטנה, אז יש את המקומות המסומנים.
נכון, וגם תקראו קצת בזמן הזה, תלמדו, תראו מה קורה בעולם בתחום הזה, אם אתם פחות מכירים את הביולוגיה הזה, התפרצות משוגעת. אולי דוגמה אחרונה, עדה יונת שקיבלה פרס נובל על מציאת המבנה של הריבוזום, היא עשתה את זה בקריירה שלמה. היום יש חברת בת של גוגל שיודעת לפתור את כל המבנים התלת-ממדיים של חלבונים באמצעות בינה מלאכותית. אז כאילו העולם מאוד מאוד השתנה, ואנחנו רק ככה
ואנחנו רק
מחפשים את הסנוניות לצבא.
אז לא ספק נשמע משהו חדשני, ייחודי, ובאמת בעל חשיבות לאומית. אז קודם כל נגיד לך תודה רבה שהגעת, ונאחל למועמדים שיגיעו לתוכנית הזאת הרבה הצלחה. נראה שזה באמת משהו פורץ דרך, או שיהיה פורץ דרך. ואנחנו חותמים כאן, אנחנו חותמים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו ניפגש, כמו תמיד, ביום שלישי הבא, בין 13:00 ל-14:00, רדיו סול, אני הולי שוורץ. מאחלת לכם שיהיה לכם המשך יום מצוין. אנחנו נסיים עם אליעד, לא כוחות. אז ביי, תודה מיכל.
תודה רבה.
די, נו, לא יכול יותר, מאז שהיא עזבה אותי, היום כבר לא עובר, קשה. קשה לי לוותר, אני כזה שיקור ויש לך ריח ממכר. נו, לא יכול להיות, אני רואה אותך גם בעיניים עצומות, חבל. חבל לי על הזמן, הלב שלי נשבר כמו צלחת ביוון. קחי אותי לבלות, לא עושה לי כבוד כבר, למה אין לי לילות? שוב התחלתי לפרוט על הבוזוקי שעות, זה לא עובר, זה לא עובר לי, זה לא כוחות. כל הבנות ששברו לי את הלב, תרימו לחיים, בסוף הגלגל מסתובב. בום, טח, הפלת אותי בפח, אמא שלי אמרה לי יש פה משהו מלוכלך, חזור. היא לא היחידה, גם היא עכשיו רוקדת לבדה. למה לא? קחי אותי לבלות, לא עושה לי כבוד כבר, למה אין לי לילות? שוב התחלתי לפרוט על הבוזוקי שעות, זה לא עובר, זה לא עובר לי, זה לא כוחות. כל מבט היא משגעת, קח אותי כמו עץ הדעת, היא משוגעת, מוציאה אותי מדעתי, איך אני נוגע